טוב, אז אנחנו זוכים להמשיך בהשתפכות הנפש כדי להתחזק בעבודת התפילה, שהיא יסוד היסודות, עמוד החוכמות. אמרנו, בגלל שזה שעת בוקר מוקדמת, אז אנחנו ככה נתעורר בניגון, אחרי זה נמשיך. אז נחזור לניגון שלמדנו שבוע שעבר, כהכנה לראש השנה של האמרי שאול מימוזיץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. ארשת שפתנו ירב לפניך, ירב לפניך, כל רם ונישא. ארשת שפתנו ירב לפניך, ירב לפניך, כל רם ונישא. מבין ומאזין, מביט ומקשיב, מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל תקיעתנו, ותקביל ברחמים, ברחמים וברצון, ותקבל ברחמים וברצון את סדר מלכויותינו, ארשת שפתנו ירב לפניך, ירב לפניך, כל רם ונישא. ארשת שפתנו ירב לפניך, ירב לפניך, כרם ונישא. מבין ומאזין, מביט ומקשיב, מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל תקיעתנו, ותקביל ברחמים, ברחמים וברצון, ברחמים וברצון, את סדר מלכויותינו. טוב, אז כאמור, שעת בוקר מוקדמת, אז אני לא זוכר לגמרי אם סיימנו את כל אות עין וב, או שכבר התחלנו, את אות עין וב לא התחלנו. בכל מקרה נחזור על הפסקה האחרונה של אות עין וב, שמתחילה במילים, וזה בחינת תפילת ערבית רשות. אנחנו התחלנו את אות עין וב לפני שני פעמים לפחות, שתי פעמים, ודיברנו על יעקב אבינו, על העניין של התאמות הדלתתא, על מה אנחנו עושים, שאין לנו מוכין, שאין כוח להתפלל, ודיברנו על החשיבות העניין, שאחד הדברים שאני מאוד ככה נמשך לתורתו של רבנו, זה הישרות, ולא לטייח שתמיד הכל טוב, ותמיד יש חשק, ותמיד אני מסתער מהמיטה על הבית כנסת, ופליק לק לתוך המקווה, וכולי רוצה להתפלל, וזה לא לפעמים. לפעמים. לפעמים אין חשק, לפעמים יש פחות חשק, ואלמלא רבנו, מה היינו עושים? נותנו פה באמת כלים בעניין, דיברנו על התערות הדלתתא, על זה שצריך להתחזק, ולכן הוא אומר שזה העניין של בחינה של תפילת ערבית רשות, ועכשיו רבנו יפתח את זה, אז גם אם למדנו את זה, אז כנראה זה לא היה מונח את זה מספיק, אני לא כך זוכר את זה לגמרי, אז נחזור לפסקה האחרונה של הזה. וזה בחינה תפילת ערבית רשות, היינו כנ"ל. רק שאף על פי כן, תקנו לנו רבותינו זיכרונם לברכה, תפילת חובה. יש בשביל המון העם, כי בלא זה לא יתפלל כלל. זה נקודה, כשכבר הרמב״ם כותב את זה, שבאמת להלכה, כלומר הסוגיה במסכת ברכות, דף כ"ז עמוד ב' כמדומני, בדף כ"ח, עם הסיפור המיוחד מאוד, תפילת ערבית, רשות החובה, שם רבן גמליאל ורבי יהושע, להלכה נפסק שתפילת ערבית היא רשות, היא לא חובה. מה כן חובה? חובה קריאת שמע, שוכבך ובקומך, אבל קריאת שמע זה לא בכך תפילה, יש קריאת שמע ויש תפילה, דברים שונים לגמרי. תפילת ערבית היא רשות. ואומר הרמב״ם שבכל זאת כבר, כן, הרמב״ם זה כבר בראשונים, זה אחרי הגמרא, שבכל זאת עם ישראל קיבל על עצמו את תפילת ערבית כחובה. ופה מוסיף פה רבנו משפט אחד, תפילת חובה בשביל המון עם, כי בלא זה לא יתפלל כלל. כי בעצם, אומר פה רבנו, עושה פה כאילו איזשהו מטאפורה, אומר פה בעצם תפילת ערבית, שהיא רשות, זה לא התפילה שהיא מה שנקרא מהשקיעה, מצאת הכוכבים, עד חצות או עד עלות השחר. תפילת ערבית זה בעצם התפילה שהאדם נמצא במצב של ערבית, לא אובייקטיבי של גרמי השמיים, של השקיעה, אלא תפילת ערבית שהוא נמצא במצב של אין לו השמש, אין לו הערה, השמש לא שקעה, ומבחינתו, גם אם זה עכשיו 8 בבוקר, או 6:18 לפנות בוקר, מבחינתו עכשיו אין לו כוח, עכשיו חשוך לו, עכשיו הוא במשבר. ואז הוא אומר, כי אם לא עם ישראל, אם הראשונים לא היו קובעים את זה כתפילת חובה, אז עם ישראל לא מתפלל כלל. כי לב יודע מהרת נפשו, כמה התפילה היא לא פשוטה. כמה לפעמים יש מצבים, אנחנו עושים מה שנקרא, מה שאני חיים, מה שנקרא, בהתחלת דגאולה, ואין לנו שום בעיה ללמוד תורה ולהתפלל, אבל זה לא דבר שמובן מאליו. אתמול הרב בני דיבר על כמה שמבחינתו, ציונות זה עבודת השם, ואיך אפשר להיות עובד השם שאתה לא ציוני, אבל צריך לדעת, אז הוא מה שנקרא משהו שואתי, שהוא בכל זאת, הוא בן שניצולים, אז הוא אולי יותר חי את זה. אבל זה נקודה שהיא מאוד, היא מאוד חשובה, ושהם מספרים על אולי מי שפרסם יותר מכל את העניין של השואה במגזר החסידי החרדי, האדמור הקדוש, באמת, אדמור ובאמת קדוש, קודש קודשים, רבי יקוטל יהודה אלברשטיין מצאנז, צאנז קלויזנבורג נתניה, שגם מכיר קריאה צאנז בנתניה, והוא איבד בשואה את אשתו ו-11 ילדיו, הבן ה-11 שלו, שרד את השואה. כלומר, שהגיעו אמריקאים לשחרר את אושוויץ, המחנות, הוא היה בחיים, והרבא הגיע לאחד המחנות, ולא ידע, אשתו ילדיו, ונודע לו שכולם אמרו, אתה זה, שמעתי שבמחנה ליד, במחנה הקורים ליד, יש את הבן של הרבי מקלויזנבורג, זה אתה, לך. הוא ישר רץ לשם, אמרו לו, הוא לפני כמה ימים הוא נפטר, משהו כזה, ובגלל שהיה כאילו זיהום מטיפוס, שרפו את הכל, ופספס את הבן שנפטר גם. והוא אחרי זה הלך לניו יורק, בניו ג'רזי, ובשנות ה-50 הוא החליט שהוא עלה ארצה, והוא מקים קריאה, לימים מכונה קריאה צאנז, בצפונה של נתניה, אבל הוא החליט שהוא הולך עם הרשויות. שהוא מבקש היתר, והוא קבע פגישה עם בן גוריון, יש לי כזה תמונה שאמרתי אותה של בן גוריון ושלו, ועוד עם זקן קצר יחסית, זה פחות מ-10 שנים אחרי השואה. ובגלל זה שהוא החליט שהוא הולך, והוא יוצר קשר עם הרשויות הציוניות, הבן דוד שלו ניתק את כל הקשר, מי זה הבן דוד שלו? זה בעצם הבן דוד של אשתו הראשונה שמקום דמה, הרבי מסאטמר. נדקת את כל הקשרים, וסיפור מעניין, אבל הוא שיח ביניהם, שבגון אמר לו, מה אתה רוצה? הם דברו ביידיש, אני חושב. דברו ביידיש, אמרו לו, מה אתה רוצה? כאילו, אוקיי, קריאה חסידית, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, אני רוצה מקסימום, ונערך למינימום. אמר לו, בן גוריון, ווס, כאילו, מה זה מקסימום, מה זה מינימום? אז אמר לו בן גוריון, מאוד יפה, אמר לו הרבי מצאנז לבן גוריון, המינימום שאני נערך אליו זה שאני יכול לקום בבוקר, בשבת בבוקר, לשים טלית על הכתף, שטרמל על הראש ולצאת לשטיבלך. ואף אחד לא ינסה להרוג אותי, אף אחד לזרוק על היוונים וירביץ רק בגלל שאני יהודי. אז בן גוריון חייך, אמר לו, ומה המקסימום? המקסימום שאתה בן גוריון תקום בשבת בבוקר, תלך למקווה, טלית על הכתף, שטרמל על הראש. אז בסוף נתן לו משהו באמצע, לא בין מקסימום למינימום. אבל זה לא מובן מאליו, זה אומר פה, זה שאני יכול לצאת לתפילה בכלל זה מובן מאליו, שאני יכול להתפלל זה מובן מאליו, לא. ולכן הוא אומר פה במשפט אחד, תפילת חובה, כן, שחז"ל תקנו בשביל המון עם, כי בלא זה לא יתפלל כלל. אבל עיקר שלמות התפילות אלו בעצמם, להתפלל אותם מרחמים ותחנונים שלא בדרך קבע. עכשיו הוא אומר, החיסרון הופך ליתרון. כי בגלל שזה תפילת רשות, אז אני בעצם, אני בוחר להתפלל את זה. זה בא ממני, אף אחד לא הכריח אותי, כי זה לא קבע, כן? יש שירות חובה ויש הרבה כאילו חתמת קבע, כן? עשה תורתך קבע, אוקיי? אומר פה, אבל יש חיסרון בקבע. חיסרון בקבע שזה נהיה רוטיני, זה נהיה שגרתי, אתה כבר לא מתרגש, זה לא... מה, כן, כל יום אוכלים פיצה, איזה פיצה מגניב, יום שני, שלישי, ביום השביעי, מה, שוב פעם פיצה? זה כבר לא מרתק, זה לא מושך, זה לא מחדש. אבל אומר פה, עכשיו היתרון שזה תפילת רשות, אז זה אומר, עיקר שלמות התפילות, זה שכל התפילות יהיו רשות, שלא יהיו קבע, להתפלל אותם ברחמים ותחנונים שלא בדרך קבע, ועל כן תפילות של יום שחרית למנחה שהם ביום, היינו בשעת הערת מוחין, שוב פעם, מבחינה סובייקטיבית היום, זה לא משהו אובייקטיבי אצל רבנו, כן? מבחינת השחרית ומנחה זה הזמן שזורח לך, שטוב לך, גם אם זה בערבית, שבא לך להתפלל. היינו בשעת הערת המוחין עדיין על כן בבחינת חובה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. יעקב היהודי הראשון שיורד לגלות. זה לא כמו אברהם שיורד כי בעיר אב בארץ, אבל עוד לא התבסס בארץ, עוד לא היה לו ילדים. יעקב יש לו משפחה. ויעקב הוא אב טיפוס של היהודי שיורד לגלות, למה? כי אח שלא רוצה להרוג אותו. יתמו מעבל אבי, ורגעת יעקב אחי, אח שלא רוצה להרוג אותו, הוא בורח. כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, כן? ויברח יעקב. ויעקב תיקן תפילת ערבית, אנו להתפלל גם בתוקף חשכת לילה, גם בשעת הסתלקות המוחין לגמרי. ואז אי אפשר לתקן תפילת חובה. כן, אדם אין לו כוח להתפלל, לא, אבל אתה חייב להתפלל. אתה לא חייב, דיברנו לכמה פעמים, לא לדבר עם הילדים בשפה של אתה חייב. אין לך ברירה, בשפה שכדאי לך, אתה רוצה, כדאי. אם תגיד אסור, אז מה הם גנובים עם טקו? אז ירוויח יותר, נכון? היינו להתפלל גם בתוקף חשכת לילה בשעת הסתלקות המוחין לגמרי. ואז אי אפשר לתקן תפילת חובה. דיינו להטיל עליו חיוב להתפלל, אז מחמת שועד בבחינת יעדר הדעת ויעדר הדיבור, ואי אפשר לא לפתוח בבקן, מה תחייב אותו? כן, הוא במציאות כביכול משפטית של אי שפיות זמנית. אין לו דעת, אין לו מוחן, עכשיו תכריח אותו להתפלל. ועל כן אז עיקר תיקון התפילה. דווקא אז, וכאילו זה הפוך על הפוך, דווקא שאין לך כוח, דווקא כשאתה לא רוצה, דווקא כשאתה לא מסוגל, כשאתה שפוך, שאין לך חשק, אומר לו, לא, דווקא אז, ועל כן אז עיקר תיקון התפילה. על ידי בחינת תפילת ערבית רשות שתיקן יעקב אבינו, עליו השלום. להמשיך על עצמו, איזה משפט? מילה, גם אז. גם אז הערת האמת מאור הפנים של הצדיקי אמת שהם בבחינת יעקב, שהוא בבחינת ייתן אמת ליעקב, וזכה לאור הפנים, בבחינת שאמרו בתנת חלם לברכה, שופרי די יעקב, אמרה שם בבמציא אומרת, שופרי די יעקב, נכון? מעין אדם הראשון. אדם הראשון כתוב, ואדם אין לעבוד את האדמה, כן? כי לא מתיר גשם על הארץ, משהו כזה, נכון? ורש"י אומר, מה זה אדם ומה קשר בין אדם לגשם? הוא אומר, לא היה אדם שיתפלל. אם אדם לא יתפלל, לא ירד גשם. ואור הפנים הללו בבחינת רצון כמובא בדבריו זיכרונו לברכה, כמו שכתוב, ואור פניך כי רציתם. ועל ידי זה יזכה לחזק את עצמו על כל פנים ברצונות וכיסופים טובים, ואז נמלא יהיה נפתחים פיו בדיבורים קדושים, וישפוך ליבו כמים לפני השם מחמת תוקף הרצון וכיסופים הטובים, שזה עיקר שלמות התפילה תמיד. וזה בחינת וילן שם כיווה השמש, שמרמז על חשכת הגלות בגוף ונפש, כמובן בדברי רבותינו חמם לברכה, ואז ויפגע, הוא יפגע? ויפגע במקום, וזכה להשיג איזה עוצם מעלת התארות הדלתתה ותיקן תפילת רבית היינו כנל. איזה דרוש נפלא ביותר, מה זה ויפגע במקום? אנחנו יודעים, המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא, כן? אברהם, השם אומר לאברהם, כן? אל המקום, השם אמר לו האלוהים, כן? ויפגע במקום, וירא את המקום מרחוק, זה בעקדת יצחק. המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא. הביטוי הרווח לקדוש ברוך הוא בתור מקום, מתי? מגיעים לבית האבלים לשבעה, אז אנחנו אומרים, מה אומרים לנו? אומרים, המקום ינחם אתכם. למה דווקא המקום ינחם אתכם? מה זה המקום? יש משהו פה בסלון, או בדירת ארבעה חדרים? של השיבה שהוא זה שינחם אתכם, אלא לא, המקום ינחם אתכם. מה זה המקום ינחם אתכם? כותב האריזל הקדוש בשער הכוונות, הרשש מפתח את זה, בכוונות לפרשת העקדה בשחרית, שנאמר עוד מעט, אומר שבעצם המקום זה הבחינה הבלתי מושגת של הקדוש ברוך הוא. אנחנו משיגים, יש הוויה, היה הווה ויהיה, יש אלוקים, יש כל מיני שמות קודש, אנחנו משיגים אותם. משיגים, הכל בערכים ובמרכאות, כן? משיגים. יודעים לדבר על קצת, זה לא מה שאנחנו, כמו שאומר הרב קוק בזירונים, זה רק הוויה זה סימבול. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר משם הוויה, כן? הוא אומר, ויש את הבחינה הבלתי מושגת של הקדוש ברוך הוא, שגם שם הוויה, אתה לא מבין אותו בכלל. אומר האריזל דרך הרמז, אם נעשה הוויה כפול הוויה, לא 26 כפול 26, אלא בחינה של י' ק' ו' ק', י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה', י' כפול י', בגימטריה 100, נכון? ה' כפול ה', 25, 125, ו' כפול ו', 36, 161, ועוד ה' כפול ה', 25, סך הכל 186, גימטריה מקום, קוף פי ו'. ולכן אומרים לאבלים, איבדו עכשיו אבא, אמא, אח, אחות, בן, לא, שלא נדע, אוקיי? המקום ינחם אתכם. כלומר, שלא תחשבו שאפשר למרוח אתכם באיזשהו, כן, הכל לטובה, ברוך השם, ברוך השם. מה ברוך השם? איבדו את הילד, איבדו את האמא, כאילו מה שלא נדע. אומר לו, המקום ינחם אתכם. ולכן, אל המקום אשר אמר לו האלוהים, אברהם יודע לאן ללכת, המקום. ובסוף, ויפגע בביער את המקום, אבל מרחוק. מרחוק, לא מקרוב, מרחוק השם נראה לי. המקום זה הבחינה של החשכות, שחוסר בהירות. נראה את זה באות עין זין. שאולי הדבר אני יכול להגיד על עצמי, שהכי מפחיד אותי, זה לא, נקרא לזה שאני טועה. כאילו להגיד שאני בסדר, אני בסדר. שאני לא בסדר, אני לא בסדר. אבל יש פעמים שאני אומר, אני לא יודע. שהחוסר ודאות הזה, שאני לא יודע, כאילו אני הולך למשהו עם כל הכוח, ואני רוצה לעשות רצון השם, ואני לא יודע מה רצון השם. עכשיו אולי זה לא רק שאני לא, כאילו מה שנקרא, פול גז בניוטרל, שזה בסדר, פול גז בניוטרל, אז מה קורה? נכון, כזה שזה, אבל האוטו נשאר במקום. אבל אולי זה פול גז ברוורס. אני משקיע את כל כולי בנקודה א', ובכלל השליחות שלי ורצון השם ממני הוא נקודה ב'. וזה הרבה יותר מפחיד. רואה פה, ויפגע במקום. ואז וזכה להשיג אז עוצם מעלת היתרות הדלתתה, ותיקן תפילת ערבית. דווקא אז תיקן את התפילת ערבית שהיא רשות בחושך, וזכה להשיג את המקום, את הבחינה הבלתי מושגת של הקדוש ברוך הוא. אז עד כאן אות עין וב, ונמשיך בקצרה גם אות עין זין, שהיא ממש קשורה למה שסיימנו את אות עין וב. אות עין וב שלמדנו עכשיו היא מליקותי הלכות בתפילת מנחה. אות עין זין היא מליקותי הלכות, הלכות יין נסך. בסדר? מליקותי הלכות של רבי נתן. כותב רבי נתן, מי שרוצה לחוס על נפשו, שלא יאבד את עולמו חס ושלום, צריך לחפש ולחקור מאוד אחר האמת כדי לשוב אל השם באמת. זו נקודה מאוד יסודית. לא חוזרים בתשובה מכוח האינרציה, מכוח שאבא שלי עשה, אבא שלי ניח תפילין, אבא שלי ניח תפילין, אבא שלא עשה ברבא ניח תפילין. גם. אבל אומר פה, מי שרוצה לחוס על נפשו שלא יאבד את עולמו חס ושלום, צריך אמת. אצל הרבה אנשים חוברים בתשובה, זה בא משהו באיזשהו אלרגיה לאמת, כאילו איזשהו משהו שהציק להם שאין אמת, שזה שקר, זה לא יכול להיות שזה ככה. אגב, נגיד גם להפך, אין לי ספק, אני אומר את זה ביודעי ומכירי כאמינה, כמו שאומר בעל התניא, שהרבה מהדתל"שים, ואני מקריא גם מה שנקרא מדת השלשים. כמעט יש דתל"ש ויש דת השלש, דתי לשעבר לשעבר. כלומר, זה שבאי דתי מזרוחניק, נהיה חילוין, כן, לא דתי, ואז התחזק ונהיה עוד דתי לשעבר לשעבר. שאמרו לי, למה הורידו כיפה? עכשיו, אני כל מקרה לגופו לא חושב פה שבאדם ספציפי, ואל תנסו להבין מדבריי שאני מכוון למישהו. אמרו, ראיתי שזה לא היה לי תשובות. שאלתי את אבא, למה אתה מתפלל את אמא, למה ככה? אבל לא היה לי תשובות, חוץ מכי גם סבא עשה. או מכוח האינרציה. וזה גם מי שעושה משהו מכוח האינרציה, זה ניכר, נו. אם אדם מאמין, הוא חדור במטרה, הוא יודע למה הוא עושה, שהוא עושה סתם לסמן במצוות אנשים מלומדה. אוקיי? והדברים מחלחלים. אם אתה רוצה שהילד שלך יתפלל, מה אתה צריך לעשות? מה, לצעוק עליו? להקים אותו בבוקר בתפילה? אם לא תקום, לא תקבל זה? כאילו מה? מה אתה צריך לעשות? אתה צריך פשוט להתפלל. להתפלל באמת. ושהבן שלך יראה שאתה מתפלל באמת, שאם אתה מאחר תפילה, אוי, מאחר תפילה ואתה רץ. שהוא יראה שאתה לא מדבר בתפילה, אתה מתפלל, ואתה לא, מה שנקרא, קורא שניים יקרא בך תרגום על עולם קטן, ושיחת השבוע, ושביעי, ואני לא קורא את זה, אני לא בקיא בכל האחרונים האלה. כל אלוני השבת, שזה יותר עיתוני השבת, עם כל הכתבות, הפרסומים שיש, הפרסומות שיש שם, אז זה מה שיפעל עליו. הוא יזהה את נקודת האמת. ילדים אלופים, אלופי העולם בלזהות, אתה אומר את זה, אבל אתה לא חושב את זה, כן? יש סיפור שאני מאוד חביב עליי, סיפור חסידי, על מישהו לא חסידי. בארצות הברית, אגב עד היום, כמי שמגיע מהעדה אני אומר, ההיילייט של הקיץ, של המחנה קיץ, הקמפים למיניהם. כן, זה לא, אתה יוצאים לשלושה ימים יער סלמון או יער עופר בבני עקיבא, או מחנה סיירים, כולל שבת. כן, אנחנו מדברים פה על חודש וחצי מתוך חודשיים, לפעמים אפילו חודשיים, קמפ שבהרים או ליד אגמים בארצות הברית, שזה מכל הארץ מגיעים, כל אחד לפי התנועות נוער או הזרם שלו ביהדות וכולי. והקמפים, ועושים, יוצאים למחנות ארוכים של חודש וחצי, חודשיים, משהו באזור הזה, בסגנון הזה. וגם חב"ד, היה מחנה שנקרא גן ישראל, כי אם אני זוכר נכון, והרי הקאצקיל, זה צפונית לניו יורק, וחב"ד מאוד השקיעו, אגב עד היום, כדי, אתה יודע, בתחילת השנות ה-50, זה גם אנשים שהם מסורתיים, אנשים שלא לא רק היו חב"דניקים. ואחד הרבונים בניו יורק, רב ליטאי, ליטווק, הבת שלו הייתה בת 11-12, משהו כזה. ולא היה קמפים של היהדות החרדית, התורנית. היה של כל מיני תנועות שהן פחות לשיטתו של אותו רב ברוח ישראל סבא. אז למרות שהוא הליטווק, הוא שלח את הבת שלו לקמפ של חב"ד, ושהיא חזרה אחרי חודשיים, אמרו לה, תגידי, מה היה אחי, אחי, אחי? אז היה שלוש פעמים שהרבי נסע לקצקי להעביר שיחה לתלמידים. אבל כל השנים בסוף, בסוף הקמפ, כל מובן 770, והוא היה מעביר להם שיחה, התוועדות רק לילדים, בלי המבוגרים. אז היא אמרה לו, אבא, האמת היא הדבר האפסי הכי גדול, שפגשנו את הרבא. והיה שברייגן, היה התוועדות ושיחה, הרבא דיבר רק איתם עם כל הילדות. אז הוא שואל אותה כזה, וחצי זה, נו, ומה הרבא כבר אמר לילדות מות 12? הוא אמר לנו, אתה לא תאבין אבא, הוא אמר לנו, שמשיח תדכנו הולך להגיע כל רגע. והוא אומר לה, אבל ביתי היקרה, גם אני אומר את זה בבית כנסת כל שבת, מה את נתלהבת? היא אמרה, כן, אתה אומר את זה, אבל הוא גם מתכוון לזה. והניתוח של ילדה בת 12, אמרה לו, שאומרת לאבא שלה שהוא רב, כן, רב בית כנסת בניו יורק, ודאי שאתה אומר את זה, אבל הרבי הוא גם מתכוון לזה. עכשיו, מה יודעת, מה, יפתה לו, כן? לקחה אותו לבדיקת פוליגרף שדובר אמת בלבבו? לא. שמישהו מתכוון לזה, שהוא חי את זה, אתה רואה את זה בעיניים שלו. הוא חי את זה, הוא לא רק מדבר את זה, הוא גם חי את זה. ולכן מי שרוצה לחוס על נפשו, שלא יאבד את עולמו חס ושלום, צריך לחפש ולחקור מאוד אחר האמת, כדי לשוב אל השם באמת. כי אולי מטעה אותו דעתו, באיזה דרך לא טוב, חס ושלום, מחמת שלא זכה לצייר אור התורה כראוי, איזה פחד. כשאדם בטוח שזו הדרך, וממילה, ממה היא נפשך? זו לא הדרך. וכל מי שלא עושה ככה, אתה יודע, כאילו, הכל בוודאות, במוחלטות, הרבי נדיבר על זה, שמי שבטוח, יש לי שיטה, ורק השיטה שלי היא הנכונה, ומי שלא יעשה את זה, כן, אין לו חלק ואין לו תפיסה ואין לו הבנה, ומוטב היה שלו. נצטט פה כל מיני אנשים מזקן, לא. כי אולי מטעה אותו דעתו, באיזה דרך לא טוב, חס ושלום. מחמת שלא זכה לצייר אור התורה כראוי. למה? מחמת שכלי המוחים שלו אינם בשלמות, מחמת פגם הברית. כלומר, המוח שלו לא סטרילי. טוב, מבאס. יותר בשם מבאס, מפחיד. מפחיד. רבי יוחנן בן זכאי, על ירס דווי, מסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב'. כן, גדול התנאים. בעצם מי שכל היהדות שלנו היום היא בזכותו. כי כל היהדות הייתה סביב בית המקדש. ובא רבי יוחנן בן זכאי, שהמקדש עוד קיים, ומבין שעת צרה אל יעקב, והפרו תורתך את עשות לשם, והוא עושה לשם. הוא מחליט לנסח יהדות הלכתית, מחובק ראש ברוך הוא, לא באמצעות בית המקדש. וזה כרוך בתקנות, שתוקעים רק במקדש, אבל לא במדינה. אוקיי? או אחרי זה לולב, שאוקיי, אז עכשיו אין מקדש, אז לא תוקעים בשופר בשבת. אז לא נוטלים לולב בשבת, אם זה, גם אם זה בראשון דאורייתא. ועוד תקנות, תקנות של כל התקנות שאחרי החורבן, שמסכת סוכה מופיעות, מסכת ראש השנה, והוא הופך את יבנה, תן יבנה וחכמיה, ורופא שרפא את רבי צדוק, ושושלת הנשיאות, בית הלל, כן, שושלת של בית דוד, שישארו. ורבי יוחנן בן זכאי, על ערש דווי, אומר, אני לא יודע אם הייתי בסדר. ואיני יודע, יש לפני שתי דרכים, ואיני יודע באיזה דרך מוניחים אותי. עכשיו, בתור עד אמרתי, טוב, מה זה? אתה יודע, זה ענווה, זה צדיקות, אבל לא, הוא באמת, אני מאמין לו. אני לא יודע עם מה שעשיתי. מסכת גיטין, פרק חמישי, שלום עליך המלך, שבאתי והצעתי פשרה, תציל, תן לי את יבנה וחכמיה. אולי הייתי צריך מה? להיות עם הקנאים ולשרוף את המועדון. ועד הסוף. וזה לא שאחרי שנה התחבר לו. רבי חנן בן זכאי לא נפטר צעיר. אחרי זה כמו הלך לברור חיל והכל שם בדרום הארץ. רבי יוחנן בן זכאי עד הרגע האחרון של חייו לא יודע אם הוא עשה בסדר או לא. עכשיו אנחנו יודעים היום, הוא השתבח שמו. נלך לרבי חנן בן זכאי, איפה היינו באים? אבל איזה תחושה זה שאדם הולך עם כל הכוח, עם כל הלט, אומר, ואני לא יודע. אני לא יודע אם מה שעשיתי, זה היה רצון השם. ואת רבי יוחנן בן זכאי, זה לא בגלל שכלי המוחין שלו אינם בשלמות. לא חיישין על רבי יוחנן בן זכאי, כן? אז מה אנחנו עושים? ועיקר התיקון לכל זה הוא צעקה ותפילה ושיחה והתבודדות בינו לבין קונו. עכשיו סיפרתי את זה פעם, אני אחזור לסיפור. שגלעד שליט, השם מזכה בחיים, היה בשבי, לא מעט שנים. והיה הרבה הצהרות והתעוררות, ומסע תקשורתי מאוד גדול. היום כבר כולם יודעים שאני לא שופט ולא דן, כי אני לא חבר קבינט, לא הייתי, ובעזרת השם גם לא אהיה. בעזרת השם. ושחררו למעלה מ-1,000 מחבלים, וכתוצאה ישירה מכך, אנחנו יודעים שלפחות 7 ישראלים נרצחו, במיקי מרק, אהוב ליבנו, השם יקום דמו, ועוד אחרים שאני מכיר אישית. ולפי דעתי, אם אתה שואל אותי, אפילו יותר מזה. מה? כן, שלושת נערים בדד? כן. אבל אפילו יותר מזה. ודני גונן, ומלאכי רוזנפלד, וברוך מזרחי, השמות אני מונח. והרב מנחם הזמין אותו לעצרת הפגנה בקינג ג'ורג' בירושלים. למה חשוב לשחרר גלעד שליט? עכשיו, הם לא ידעו שהרב מנחם, שהם חשבו שהוא פלורליסט ואוהב שלום, היה מתנגד חריף לשחרור מחבלים מדם על הידיים. אז הוא עלה על הבמה, אמר, ויהי רצון שלא ישחררו אף מחבל. גם במחיר, התחיל ככה, אתה יודע, להתפלל ולצעוק, ומה שנקרא, הם חשבו שיבוא לברך, נמצא מבחינתם, זה, והפך הברכה. ואז, הדובר שאחריו אמר, עם כל הכבוד לרב פרומן, אני רוצה לחלוק עליך. ואז הרב מנחם התחיל לצעוק מכה, אתה לא יכול לחלוק עליי. עליי, אי אפשר לחלוק. הרב מנחם ככה הפתיע את הפרוגרס, כן? ואז הוא אומר לו, למה מי אתה חושב שאתה אפשר לחלוק עליך? הוא אומר, אני כלום, אני, כן, יבחוש בן שלולית. אבל אני התפללתי את התפילה שלי, ועל התפילה שלי אתה לא יכול לחלוק. אתה יכול להתפלל לתפילה אחרת, אבל זו, אני לא אמרתי דעה פוליטית, אני לא אמרתי דעתי הביטחונית. אני התפללתי תפילה. אתה רוצה, תתפלל תפילה אחרת. אבל אתה לא יכול לחלוק על התפילה שלי, כי זו תפילה שלי. כן, הוא לא הבין אבל זה, אני לא מסכים איתך, לא משנה, אבל זה, לך תסביר. ולכן הוא אומר פה, עיקר התיקון לכל זה, שאני לא יודע, שאני במציאות של אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. עיקר התיקון לכל זה הוא צעקה, הוא תפילה ושיחה והתבודדות בינו לבין קונו. שצריכים לצעוק הרבה להשם יתברך. שיוליכהו בדרך הישר והאמת תמיד. כמה צריך להתפלל? ותן חלקנו בתורתך, כן, חם קדשנו במצוותיך. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. מה זה חלקנו בתורתך? חלק שלנו בתורה. שבענו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך. והקטע הכי חשוב, ותאר ליבנו לעובדך באמת. באמת, זה לא פשוט, כי אפשר לתאר את הלב, וזה לא באמת, כי זה לא הכיוון. שלוחו בדרך הישר והאמת תמיד, כמו שצעק דוד המלך עליו השלום הרבה על זה, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך, כן, יחל להוביל לי רשמך, הורני השם דרך דרכך, הונחני באורך מישור, הורני השם דרך חוקיך, שלח אורך ועמיתך, הם הינחוני, כן, פרק פיווה ופרק אף זין, ופרק אוף יוטט בתהילים, וכן הרבה מאוד. וזה, כאילו, דוד המלך, תגיד, רגל רביעי במרכבה. הוא אומר, הורני, הקדוש ברוך הוא, אני פה עכשיו בצומת שבילים, אני פה במדבר יהודה, אני לא יודע, פסטין ימינה, פסטין שמאלה, אני לא רוצה עכשיו אתם לקפור, אני לא יודע. תחשוב מה זה. אדם עכשיו בסיטואציה בחיים שהוא לא יודע מה הכיוון. לא להישאר עוד שנה בישיבה, או כבר לעשות את הפסיכומטרי ולהתחיל כאילו מסלול מקצועי. הוא לא יודע. הוא אומר לי, תעדכן אותי, תגיד לי מה. וזו תחושה, אני אומר, אני עכשיו, אני מאוד מכיר אותה בעצמי, מה זה, הדילמות שלי זה לא... בקטנה, כן? אבל מה השם רוצה, מה צריך, מה נכון, איפה נכון, באיזה טיימינג, באיזה מינון, כמה להשקיע, מה... וזה לא פשוט. ודוד אומר, הורני השם דרכך, אני לא יודע מה הדרך שלך. אני לא יודע עכשיו מה זה. יודעים מה זה? יש לנו שולחן ערוך. דוד אומר, לא שולחן ערוך. מסורת, כן? יש לנו שולחן ערוך, אנחנו יודעים מה מותר, מה אסור, אבל זה לא השאלה של אם עכשיו לחכות 5 שעות בין בשר לחלב, לחכות 5.5 רוב שעה שישית, 6 ספציפית, או יאללה, 3 שעות, מה קרה? כן, נכון? זה לא זה. אלא מה הדרך שלך? אני רוצה להלך באמת שלך. וזה לא פשוט. אז אם אני מסכם, אנחנו ממשיכים את זה בצהריים, שהפחד הזה, שאולי אנחנו לא עובדים באמת, שאנחנו לא בכיוון. הפתרון לזה, זה בעצם להתפלל ולצעוק בשיחה בהתבודדות, שהוא ינחה אותנו בדרך הישר, איך אנחנו עושים את זה, אנחנו עוד לא למדנו בדיוק, אבל זה בדיוק המקום של התפילות, כדי לפעול את הדרך האמת.
אמן ואמן.